גם המשך של השיעור של אתמול, במובן מסוים, אבל הוא גם חדש, כי המקורות שנלמד היום חוזרים על אותם עקרונות, אבל מהשורש. כלומר, מהבריאה כולה כביטוי של אהבה אלוקית, וכפי שזה מתבטא במיוחד בחג הפסח. אז אני רק מבקש מהילד לעבור לעמוד 3 למעלה. תודה, זהו. אומר המגיד ממזריץ', ישראל, כשעלו במחשבה הקדומה, התענוג והשעשועים שעתיד לקבל מישראל לפניו יתברך, הנה המבין יבין שזה בעצמו עצם הצמצום, שכיוון שהתחיל לחשוב תענוג שיקבל מישראל, צמצם עצמו כביכול. ועל ידי כך נעשו ישראל. זאת אומרת, הבריאה כולה נוצרה מתוך אהבה אלוקית אינסופית. אמרנו האינסוף, אפילו האינסוף בכבודו ועצמו, שלא חסר לו כלום, לא מוגבל, אבל דבר אחד, אי אפשר, כן, זה הדפים מאתמול כרגע, דבר אחד אי אפשר לבד, צריך בשבילו שניים, וזה אהבה. בשביל אהבה צריך שניים, שאוהבים זה את זה, רוצים זה בטובתו של זה, רוצים לשמח זה את זה, שזה נפרא העולם. או במילים של המגיד ממזריץ' נקרא שוב, ישראל, כשעלו במחשבה קדומה, התענוג והשעשועים, שעתיד לקבל מישראל, כלומר אותו עונג של אהבה, הנה המבין יבין, שזה בעצמו עצם הצמצום. צמצום זה תחילת הבריאה, זה המעבר מאינסוף להופעה בכלי מוגבל של עולם נברא, שמעצם מאותו נברא הוא מוגבל. אז התחיל מזה שורה שנייה, שכיוון שהתחיל לחשוב תענוג שיקבל מישראל, צמצם עצמו כביכול, ועל ידי כך נעשו ישראל. שאילולי הצמצום לא היו יכולים להיות העולמות האלו, ולהיות בתוכם ישראל שהם אתה. כדי שתהיה אותה אהבה בין הבורא לישראל, ישראל צריכים להופיע במרחב, בעולם, במציאות. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא יוצר את הצמצום. עכשיו, לכאורה זאת שאלה, כי מבחינת המידות שאנחנו מכירים, אז אהבה היא שייכת לחסד. וצמצום זה דין, כי זה הגבלה, זה לגזור משהו מתוך השפע. אז זה לצמצם, זה דין. ואהבה זה חסד. אז איך זה הולך ביחד? אומר המגיד, הגם שלכאורה נראה שמה שישראל עלו במחשבה זו מידת אהבה וחסד ותענוג שאהבם ומחמת אהבתם ברא את העולמות. אמרנו שכל הבריאה כולה היא מימוש של הרצון האלוקי לאהבה. והצמצום בחינת דין. אז איך זה מסתדר ביחד?
הרב. הרב, לא שומעים אותך. בנות, הרב שנייה, נגמרה לו הבטריה. אז אנחנו ממש מדברים איתו ואני מנסה לסדר את זה. מוזיקת רקע בינתיים. מי שרוצה שיר, יכולה לכתוב בצ'אט, ואני אשים את השיר הזה. מכל הלב עד שהרב חוזר. רואים את הרב, אבל לא שומעים. זה סתם נתקע כזה על התמונה האחרונה, לא? אחת שאלתי. אחת שאלתי בקשור ראשון, אז באהבה אליכם עד שהרב חוזר. עובד. עובד.
טוב, תודה. תודה. אז סליחה על ההפסקה. פשוט נפל לי האינטרנט בבית. זה כבר קרה פעם היום. מקווה שלא יקרה שוב, אז רק תשארו איתי. אז שוב, יש את האהבה האינסופית שהבורא אוהב את ישראל ורוצה את האהבה שלנו אליו, ולכן הוא ברא את העולם. אז זה בעצמו הצמצום. ושמחמת אהבה על הדבר, אנחנו בפסקה השנייה, שורה שלישית, שמחמת אהבה על הדבר, יצמצם את עצמו רק לאותו דבר. כלומר, אהבה זאת אומרת התמקדות. מי שאוהב את הילדים שלו ואת הילדים של כל השכונה באותה מידה, יש לו איזה בעיה. כי הוא לא מבין שאהבה זאת התמקדות, זה ריכוז, זה לא במקום, זה לא סותר, אבל אהבה ככל שהיא יותר גדולה, היא יותר ממוקדת, בה הוא. ובאמת, בצמצום הראשון הייתה בחינת אהבה ובחינת צמצום, הכל בפעם אחת, בלתי פירוד כלל. שאהבה שאהב את ישראל, היא בעצמו הצמצום, קנה, ודאי למבין. והנה על ידי זה נתאבו כל העולמות. כלומר, בהנהגה של העולם, בשוטף, שאנחנו מכירים, אז אהבה זאת הנהגה אחת, הנהגה אחת של חסד, ודין, שזה קשור לצמצום, זאת הנהגה שנייה, שונה, אפילו בחוויה שלנו הפוכה. אבל בנקודה של ראשית הבריאה, התברר שהחסד והדין הם אותו דבר. כי הצמצום הוא בא מתוך אהבה. כדי שתהיה לאהבה איפה לחול, אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם. פעם שנייה שזה קרה בהיסטוריה, ביציאת מצרים. אומר המגיד, פסקה שלישית, בעמוד 3, והנה, במצרים נתגלה אלוהותו התברך, כמו בחידוש העולם, כנודע. כמו שאמרו, אני ולא מלאך. יציאת מצרים היא סוג של בריאה מחודשת של העולם. כי היא הופעה אלוקית יוצרת באופן ישיר. ביום הראשון כתוב יום אחד, כי רק השם נמצא בעולמו, ומהיום השני יש גם מלאכים, והקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו באמצעות המלאכים, כוחות הטבע, עד יציאת מצרים, ששם כתוב אני ולא מלאך. הקדוש ברוך הוא מופיע באופן ישיר, מלאכים זה כוחות טבע, הם לא יודעים להבחין בין בחור ישראל לבין בחור מצרי, כמו קורונה, שלא מבחינה בין יהודי לגוי. אז הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בזה שהוא מנהיג אותנו שוב מופיע במציאות, בגילוי אלוקי ישיר, לא דרך כוחות הטבע, כי הוא הוכרח להיות על ידי עצמו התברך. ולא היה כוח בשום מלאך לעשות זה. על כן היה מופת גדול לחידוש העולם. מאיפה אנחנו יודעים שהעולם נברא ולא קדום? מיציאת מצרים. כי הוא המסדד מערכות ברצונו התברך. אם העולם קדום, וחוקי הטבע זה הדבר הכי קובע ושולט במציאות, אז הם לא יכולים להשתנות. אבל כאן, כשהקדוש ברוך הוא... כשהקדוש ברוך הוא משנה את חוקי הטבע, אז מתברר שהוא שולט בטבע. יציאת מצרים נוצר עם ישראל, וזאת בריאה מחודשת. העולם קיים בשביל ישראל, ובשביל שישראל יקבלו את התורה. וזה מתחיל להיות ביציאת מצרים, אז שוב הקדוש ברוך הוא מתקף מחדש את המציאות ביציאת מצרים. ובא מתברר, לא, אני ממש המשך של, זה עדיין המשך. וכיוון שהיה צריך להתגלות אל אותו התברך, היה צריך גם כן להיות על ידי אהבה וצמצום, כדי שיוכלו לסבול אותו, כמו בחידוש העולם. אז כמו בבריאת העולם, שהאהבה והצמצום הם ביחד, אז ככה גם ביציאת מצרים. האהבה שהשם אוהב את ישראל, ולכן הוא מוציא אותנו ממצרים, והצמצום הזה של מידת הדין שבמכת בכורות, הדין המצרים, זה אותו דבר. זה אותו ביטוי של אהבה. כיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז הוא מסלק את המפריעים. טוב, אומר הרב במקור הבא, עוד ביטוי של אהבה האלוהית אינסופית לכל הברואים שמתבטאת ביציאת מצרים. איך יצאנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא הביא נגף על מצרים, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל מה שהוא ברא, גם את כל הגויים. אבל אם יש משהו שמעכב, עוד מעט נראה את זה, שאם נראה שיש משהו שמעכב על הטוב, על השפע הטוב האלוקי שמחיה את כל המציאות, אז חייבים להזיז אותו, כי הוא מעכב את השפע הטוב האלוקי של כל המציאות. וזה מה זה מכת בכורות. איך יצאנו ממצרים? השם יצר, הביא משחית, הביא לעולם משחית, נגף, ועל בתי בני ישראל הוא פסח. ולא מה? אם היה אפשר להציע היסטוריה חלופית, אז תארו לעצמכם שעם ישראל היה משועבד במצרים, 210 שנים, ואז היינו אוספים נשק במחתרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הגויים, שזה הוא ברא אותם. הוא ברא אותם כי הוא אוהב אותם, הוא לא חייב לברוא אותם, הוא ברא אותם מרצונו. הקדוש ברוך הוא אוהב, על זה דיברנו באריכות, אתמול, השם אוהב את כל בריאותיו, כמו שאומן אוהב את כל היצירות שלו. אז עוד מעט נראה, מי שפוגע בעם ישראל, אז זה לא חשבון בינינו לבינו, הרי יש בחירה חופשית בעולם. השם אוהב את כל יצוריו, הוא ברא אותם כי הוא אוהב אותם. אבל אם אחד מהם עכשיו מנתק את צינור החמצן של העולם, וזה שהוא מנסה לפגוע בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מנתק אותו, לא מאפשר לו לפגוע בכולם, אבל זה לא מחוסר אהבה. נגיד שיש דין רודף, לא עלינו. אם רואים יהודי עם נשק, רוצה לפגוע באנשים, אז מצווה, אם אי אפשר בצורה אחרת, כמצווה למנוע בעדו בכל דרך לעשות את זה, אפילו לפגוע בו, אפילו להרוג אותו, אם אין אפשרות אחרת. לא כאילו אוהבים אותו, אלא כי אוהבים את כל האנשים החפים מפשע, שאוהב לפגוע בהם. אז לפגוע במי שפוגע בכולם, זה לא חוסר אהבה, זה אהבה לכולם. טוב. אז שוב. כן, השם כתוב ועבדום. עצם זה שהיינו במצרים, שהיינו צריכים לעבוד שם, זה כבר מספיק. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן להם רשות לזרוק ילדים ליאור, הוא לא נתן להם רשות להתעלל בנו. המצרים הוסיפו עוד כהנה וכהנה על מעל מה שהשם נתן להם. הם התנהגו ברשעות. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא נתן להם רשות למשול בנו, עד שהוא אומר, עד שמשה רבנו בא לפרעה בשם השם, הוא אומר שלח את עמי. מרגע הזה הם כבר לא שליחים של השם, לשעבד את ישראל, כי המנדט שלהם כבר לעשות את זה כבר נגמר. טוב. סליחה, אז שוב, נגיד שהיה אפשר להציע היסטוריה חלופית. עם ישראל נמצאים במצרים 210 שנים, ואז אוספים נשק בסתר, והם מקימים מחתרת, והם מורדים במצרים, ויוצאים ממצרים. לא יותר נחמד? לא יותר מכובד? מאשר ככה, שאנחנו יושבים פסיביים בתוך הבתים, והקדוש ברוך הוא מכה את המצרים ומוציא אותנו? לא, זה צריך להיות בדיוק כמו שזה היה. למה? מה העניין? מבאר הרב, סיבת הדבר שנהג השם יתברך באופן זה, שיהיה הכרח השראת השכינה בבתי ישראל במצרים, ועל ידי פסיכה וסירוגין, כן, שכך שאנחנו מכה ומדלג עלינו, שהוא לא כדרך הנהגת מדינית לא יתברך, דרך הטבע, הייתה להראות לכל, וגם לישראל, שידעו שהמכות והעונשים היו רק בשביל טובת העולם, שתלויה בקיומם של ישראל והצלחתם. שוב, המטרה של המכות והעונשים היא טובת העולם. טובת העולם תלויה בקיומם של ישראל והצלחתם. על כן היה חותם המכות מכת בכורות, להורות מידה כנגד מידה, שהיא מטעם עניין הבכורה של ישראל, שהוא מורה על חיובם נגד כלל העולם ופעולתם עליהם. כי בכור, אז יש לו גם אחריות לעזור להורים, לגדל את הילדים הקטנים. כמו שכתוב, אף אני בכור את נהו, עליון המלכי הארץ. יש לנו תפקיד. כל מלכי ארץ הם האחים הקטנים שלנו. ומטעם ראשית, תבואתו, אמרו בהם. אם אפשר לרדת להערה, לא הרבה. אם אפשר להזיז את הדף טיפה. כדי שאפשר לקרוא גם את ההערה, תודה. אבל טיפה יותר למעלה, שאפשר לראות גם את ההערה, כן. מצוין, תודה. כל מה שהשם עושה זה רק לטובת העולם, ברור. אבל יש הנהגה שמתקנת את העולם באופן שכואב להרבה פרטים. לכן אנחנו מתפללים תמיד, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שכל תהליכי הגאולה וכל תהליכי תיקון העולם יבואו באופן של חסד גלוי. אני עכשיו מסביר למה דווקא באופן הזה. ומטעם ראשית תבואתו האמור בהם. זאת אומרת, כמו בכור, עם ישראל נקרא ראשית. תראו בהערה למטה, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כמו שהביקורים נקראים ראשית, והתרומה, לכן כל אוכליו יהיה שם. כי עם ישראל הוא קודש להשם, אז מי שפוגע בעם ישראל, פוגע בהופעה של הקודש בעולם. אז כל אוכליו יהיה שם, ראה תבוא עליהם נאום השם. למה? לא כי הם פגעו בנו, אז יש לנו איתם חשבון, אלא כי הם פוגעים בקודש. והנה, חוזרים למעלה, לפסקה עצמה של הרב, והנה, כל שחברו נענש על ידו, אין מכסים אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. נגיד אם מישהו, לא יודע מה, מישהו הציק לו והוא התפלל והוא נענש בגללו, אז בזה הוא מנותק מהשם, כי טוב השם לכל. אז מי שיתפלל למישהו שיענש והוא נענש, אז זה גם פוגע במתפלל הזה. על כן הורה שהשם יתברך הכניס אותם ממחיצתו יתברך, וישרה שכינתו בדרך פסיכה וסירוגין, להוותם גם בארץ מצרים. על כן עיקר הנס היה במה שישרה שכינתו בדרך פסיכה וסירוגין להוותם של ישראל, כדי להורות שעיקרי העונשים באו רק בשביל טובת העולם. זאת אומרת, אם ההיסטוריה הייתה כמו שהצעתי קודם, שעם ישראל ייקח נשק, ימרוד במצרים ויברח. מה היינו מפסידים בזה? את ההבנה מה זה עם ישראל. עם ישראל הוא לא עוד עם בין העמים. זה לא שיש פה התנגשות בין ישראל לבין מצרים. זה לא שיש לנו איזה נקמנות במצרים. איזה יופי, הם פגעו בנו עכשיו, אנחנו נראה להם. זה לא אנחנו. זה לא בינינו לבינם. ישראל באומות כלב באיברים. עם ישראל הוא הלב של כל האומות. אברהם אבינו נקרא אב המון גויים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בנבואה הראשונה, נבואת היסוד של עם ישראל, ונבחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רוצים את ברכת כל משפחות האדמה, והמצרים מעכבים את זה, אז הקדוש ברוך הוא מזיז אותם הצידה. זה לא בינינו לבינם, לכן אנחנו פסיביים לגמרי במכת בכורו. כדי להורות, אני קורא שוב את המשפט האחרון, במקור, כדי להורות שעיקרי העונשים באו רק בשביל טובת העולם. כמו אם יש איזה שביל, שכולם צריכים אותו בשביל להינצל, ובא איזה בריון, ועומד בשביל הזה וחוסם לכולם את הדרך, אז בא מישהו ומזיז את הבריון הזה.
הרב?
כן.
יש פה כמה שאלות בצ'אט?
כן, כן. אז על השאלה של רות ושל אורל עניתי?
אוקיי, יש פה מישהי ששלחה אליי
סטטיפית. עכשיו, כן.
איך האנשים והמכות טובים לנו?
אני לא יודע. הנסתרות להשם אלוקינו. אבל כל מה שהשם עושה זה רק, אם זה לא טוב גלוי, זה לטובה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה שהוא לא לטובה. אין לו כשכו עניין להניש אף אחד או לפגוע באף אחד, הוא לא ברא אותנו כדי לצייר אותנו. אז זה שאנשים מצטערים, זה תוצר לוואי של דרך תיקון, שיש בה גם צד של דין. אבל המטרה שלה היא ודאי לטובה, היא ודאי לתיקון. הקדוש ברוך הוא לא עובר על בל תשחית. טוב, המידה כנגד מידה, זאת גם הנהגה אלוקית, שגורמת לזה שיהיה ברור שהעונש הוא אלוקי. שזה לא משהו בטבע. זה כמו זה לשאלה של עסקה. ככה יתרו אומר, בתחילת פרשת יתרו, אז הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מה שבאותו אופן שהמצרים רצו לפגוע בישראל, שזרקו את הילדים ליאור, אז השם זרק אותם לים סוף, זה אלוקי לגמרי. יש מצווה לשאלה של רות, אנחנו מקדשים שם שמיים, ואנחנו מקדשים שם שמיים בעולם. זה לא, אבל וברור שגם מצווה להגן על עצמנו, עזרת ישראל מייצר, יש מצווה, וזה גם עכשיו גם מצווה להוריה, יש מצוות יישוב הארץ. גם שלחנו להם שלום. כתוב שיהושע שלח שלוש אגרות. אם רוצים לעזוב, או להפסיק לעבוד עבודה זרה, ואם לא, תהיה מלחמה. כתוב שאם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, אז לא היו מלחמות. אז שבעה מהמקנה היו מפנים את הארץ מרצון. בדורות שלנו, כן, יש עניין להראות שגאולה היא בדרך הטבע. כי זה יותר גדול. אז שוב, נקרא שוב את משפט הסיום הזה. כדי להורות שעיקרי העונשים באו רק בשביל טובת העולם. על כן הם מוכנים לקרבת השם ולהיכנס מחיצתו יתברך. כי לא פגענו באף אחד, אנחנו חלק מטוב השם לכל, ומי שמעכב את טוב השם, אז השם דואג לזה שטובו ימשיך להופיע, ושלא יעקבו אותו הרשעים. אז הוא פוגע בהם, ולא אנחנו. אז שוב, מה יוצא? שכל אופן היציאה ממצרים משקף את אהבת השם לישראל. השם רוצה את קרבתנו, הוא לא רוצה שמישהו יענש בגללנו, באופן ישיר, אז הוא כאילו שם אותנו, כאילו לא נמצאים, כדי שנמשיך להיות לב לאומות, לכל האומות. המקור הבא בעמוד 3 למטה הוא מצוות אמת, והוא עושה, הוא גם מדבר על אותה אהבה, ועל אותה אהבה שמתבטאת בפסח, בפרט, שזה האהבה לעם ישראל בזה שהקדוש ברוך הוא לא הופך אותנו למענישים. כי מי שמעניש, גם אם הוא מעניש בצדק, זה גם מקטין אותו. אז אנחנו לא מענישים בכלל, רק השם מעניש. אומר שפת אמת. עוד לפני פסח, יש עוד תהליך, כל שנה ושנה, ביעור חמץ. לא תשחט על חמץ דם זבחי. אומר שפת אמת, במדרש, על כל פשעים תכסה אהבה. לכתיב, אש תמיד תוקד על מזבח, לא תכבה. כלומר, איזה אש אף פעם לא קבע? אותה אש של אהבת השם לישראל. ואהבת ישראל השם, לכתיב מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. פירוש, שיש, אומר שפת אמת, פירוש, שיש בכל לב איש ישראל נקודה תמונה בהתלהבות להשם, כלומר, גם אם היא לא גלויה, תוכן החיים של כל יהודי, הלב של האישיות שלו, הוא נקודה תמונה בהתלהבות להשם, שלא יוכל להיות נכבה. כמו שכתוב קודם, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ואגם, כי לא תכבה אולב, חזל דורשים, לא תכבה, לא תכבה, שאסור לחבות את האש על המזבח, אבל הוא הבטחה גם כן. זה גם וגם, זאת גם הבטחה, וזה גם ציווי. זה גם ציווי שאנחנו צריכים לדאוג לזה שיש לא תכבה, לעשות את ההשתדלות שלנו, וזאת גם הבטחה. ככה יהיה, האש הזאת לא תכבה. זאת עבודה משותפת של הקדוש ברוך הוא ושלנו. וכמו שכתבו חזל, אף על פי שיש יורדת מהשמיים, מצווה להביא מן האדיוט. כמו שהאש על המזבח צריך לחדש אותה כל יום בעבודה שלנו, אבל זאת אש שהמקור שלה הוא שמימי, אלוקי, זאת אש שירדה מהשמיים. כמו כן, בנפש האדם, שצריך להיות תשוקת רשפי אש בלב בוער לעבודת הבורא יתברך, זה הבסיס, ולחדש בכל יום, זה ההתלהבות. כלומר, לא להסתפק בזה שיש לנו נטייה כללית, עקרונית, של אהבת השם, אלא כל יום צריך לחדש אותה מחדש, להבהיר אותה מחדש, כמו שכתוב, ובהיר עליה הכהן, עמוד 4,
מתמי,
עצים, טיפה למעלה, תודה. זה השותפות שלנו לשאלה של רות. זאת השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אהבה. אהבה זאת הדדיות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל המקום בעולם, ואנחנו צריכים לשמר אותו. עובר על הכהן, עצים בבוקר בבוקר. אז מי זה הכהן הזה? אז מה זה בבוקר בבוקר? כל יום. מי זה הכהן הזה שעליו מדובר? אומר השפת אמת, כל עובד השם נקרא כהן. דרך אגב, זה גם הלכה, שקמים בבוקר נוטלים ידיים. למה? הרשב"א אומר, זה כמו מי שנכנס לעבודת המקדש. אז דבר ראשון, הוא מקדש ידיים ברגליים, מהכיור. אז ככה יהודי שהוא קם בבוקר, אז הוא מתחיל את העבודה שלו במקדש. זה מה שאנחנו עושים כל יום, עובדים את השם במקדש. אז דבר ראשון, נוטלים ידיים. איך אנחנו בחיים שלנו יכולים להגביר את האהבה שלנו להשם? וזה שאנחנו מבטאים אותה. כשמבטאים רגש הוא מתחזק. זה כמו שאוהבים תינוק חמוד. עכשיו, כשאנחנו אוהבים אותו גם עכשיו, וכשמחזיקים אותו בידיים ומשחקים איתו, אהבה מתגברת. למה? כי מבטאים אותה, וכל דבר שמבטאים אותו מתגבר. אז גם אהבת השם, כשיש לנו מצווה לבטא אותה, כשמבטאים אותה היא מתגברת. כן, בדיוק מה שראות כתבה. השם יצר אותנו כי הוא אוהב אותנו, ואהבה זה הדדיות, אז הוא נתן לנו את היכולת לאהוב אותו, וכשאנחנו מבטאים אותה, אנחנו משלימים את המגמה של הבריאה, לכן זה כל כך משמח, כל כך מתוק, לאהוב את השם ולעבוד אותו. כי זה תכלית כל הבריאה, זה שיח חיות. אז שוב, את אותה אהבה צריך לתקף מחדש, גם תורה ומצוות, כן. וגם כמו שנראה עכשיו, תפילה, והתעוררות אהבה, והתעוררות אהבה הנ"ל בליבות בני ישראל, הוא העבודה שבלב זו תפילה, שבמקום קורבן. את אותה אהבת ישראל להשם ביטאו כל יום, וזה שכל יום יקריבו קורבן, את קורבן התמיד. היום אין לנו קורבנות, יש לנו תפילה. אז התפילה כל יום, למה צריך להתפלל כל יום? הנה חזרנו יום שלישי היום. אז הנה יסודות התפילה. למה צריך להתפלל כל יום? כדי לחדש, להבהיר מחדש בכוחות שלנו את אהבת השם הפנימית שבלב. וכשיש זאת ההתלהבות, גם תורה ומצוות וגם תפילה. כל מה שעושים לכבוד השם. דוגמה, ביטוי ממשי למה שעושים כל בוקר. קמים, נוטלים ידיים, אומרים מודה אני, נוטלים ידיים, מתכוננים לתפילה, מתפללים, מתלבשים בצניעות. כל מה שאנחנו עושים כל יום, זה ביטוי של אהבת השם. וכשיש זאת ההתלהבות, כל מחשבה זרה העולה על הלב, ישרפת. לא, אדרבה, כאילו לשאלה של אוראל, אדרבה, דווקא בגלל זה כל כך חשובה הכוונה בכל מעשה. כמובן שעצם המעשה הוא גם מבטא את האהבה, כי זה מעשה של עם ישראל. אז עצם זה שאני עושה את המעשה שעם ישראל עושה, אני מבטא את האהבה של עם ישראל להשם. אבל אם אדם לא מתכוון, זה עובר דרכו, אבל הוא לא שותף, אז זה גם הרבה פחות בונה את האישים שלו. כאוהב השם. ברור שצריך להתכוון במצוות, ולעשות אותם, כמו שכתוב במי שאומר לשם ייחוד, בתחילו וחימו, ביראה ואהבה. אז אנחנו בהערה 3. מה פועלת האהבה? וסליחה מראש כן, לכן קודם כל צריך לעשות את המצוות מתוך האהבה, וגם לכוון. לא למען, עושים את המצווה כי הוא אמר, אבל מתוך התחושה הזאת והשמחה הזאת, שזה מה שקורה עכשיו, זה מה שאנחנו עושים, עכשיו אנחנו דבקים בהשם, עכשיו אנחנו מתקרבים אליו, בגלל המצווה הזאת, כי זה מה שהיא פועלת. טוב, אז האהבה הזאת, האש הזאת, מתוכה של האש הזאת של אהבת השם, היא זאת שמבטלת את החמץ. יש הלכה בבדיקת חמץ. בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. נגיד, יש למישהו גדר, בינו לבין השכנים, גדר ארוכה, 2 מטר, של עובי, של הגדר. או יש לו בור בחצר. והילדים זורקים לשם כל הזמן ביסקוויטים, כל מיני שאריות של סנדוויצ'ים שהם לא רצו לגמור. עכשיו, פסח, זה הרשות שלו, הוא צריך לבאר. אז צריך לשלוח את היד עד מקום שידו מגעת, ולהוציא כל מה שאפשר אם יש שם החמץ. והשאר, מה אני אעשה במקומות שאני לא מגיע? מבטלו בליבו. כלומר, כן, זה הביטול חמץ שעושים בערב פסח. אז זה הפשט. אומר רב אהרון מקרלין, בעל בית אהרון, בודק עד מקום שידו מגעת, חייב אדם לבאר את היצר הרע ככל יכולתו. היצר הרע נקרא חמץ, כידוע, שיעור שבעיסה, כמו שהוא נקרא בלשון חז"ל, כי הוא מנפח אותנו, מנפח את האגו, מנפח את הנפרדות שלנו. אז ביור חמץ, אז צריך לבדוק עד מקום שידו מגעת, לבאר את היצר הרע ככל יכולתו. לעשות חשבון נפש, ובירור, ותיקון, כמובן. והשאר, מהם המקומות בתוכי, בנפש, שאני לא יכול לגעת בהם? מה אם הלא מודע? לך תדע מה מסתובב שם. אז איך אני יכול להיות באמת קרוב להשם, כל כולי? איך אני יכול באמת לתקן את האישיות שלי להיות מחובר להשם? תשובה, זה נקרא השאר. מה שאני לא מגיע אליו כשלעצמי, אז מבטלו. איך? בליבו. מה זה בליבו? ובמה מבטלו? בליבו, או באמצעות ליבו. בסערת ורגשת הלב. כי אין ביור חמץ, אלא בשריפה. זה עוד הלכה. הרי היה אפשר לבאר את החמץ בהרבה אופנים. אם שופכים על החמץ אקונומיקה, הוא כבר לא ראוי לאכילת כלב, אז זה כבר לא חמץ. אבל בכל אופן, המצווה מלכתחילה היא לבאר את החמץ בשריפה. אז מה זה בשריפה? איזה שריפה? בלהט והתלהבות ודבקות בבורא ברוך הוא. כשאותה אש של אהבת השם מתעוררת, נוכחת, אז ממילא היצר הרע נעלם, הולך ונעלם, גם הלא מודע. ככה מתקנים את הלא מודע. שאלה בצ'אט. יש פעמים בחיים שאני עושה פעולות הקשורות לקדוש ברוך הוא, ולא מרגישה שזה מגביר לי את הרגש. לפעמים אפילו זה נעשה בצורה טכנית. איך אפשר להרגיש את האהבה שלא יסתכם בתחושה הטכנית? זה שזה טכני, זה טבעי. כי כל דבר שעושים אותו הרבה פעמים, אז הוא נהיה שגרה, אז הוא נהיה חיצוני. אז לכן, לפני קיום כל מצווה, יש דבר שנקרא הכנה. כמו שמפורש בגמרא לגבי תפילה, היכון, על פי הפסוק, היכון לקראת אלוקיך ישראל. לא לבוא משום מקום ולעשות את זה. מספיק, זה לא הרבה זמן. אפילו 2 שניות. לפני שאת נוטלת ידיים לארוחה, לחשוב, אני הולכת עכשיו איתו לידיים, כי השם אמר. אני הולכת לעבוד את השם. וכשאת מברכת ברכת המזון, וכשאת קוראת קריאת שמע. כל דבר, שנייה קודם להגיד, זה לכבוד השם. וכדאי גם להוסיף, ולזכות עם ישראל. תמיד, ובטח בימים האלה. אז בקיצור, איך אפשר שזה לא יסתכם בתחושה טכנית? מודעות. הכנה. הרב, זה לא קצת עבודה בעיניים להגיד שאנחנו מבטלים מהלב אם לא מגיעים? לא, זה לא עבודה בעיניים. כי זה כלל גדול, שהמודע משפיע גם על הלא מודע. זה נכון שאין לנו שליטה ישירה על הלא מודע, אבל המודע משפיע גם על הלא מודע. זה נושא ארוך בפני עצמו. אבל ככה זה עובד. גם בחיים. זה כמו נגיד חלומות. אנחנו לא חולמים חלומות לפי הזמנה, נכון? אבל כן, אז החלומות באים מהלא מודע. אבל נגיד, כל עוד נושא מסוים לא חשבנו עליו ביום, הוא לא התריד אותנו, אז גם לא חלמנו עליו בלילה. ברגע שהתחלנו לחשוב עליו ביום, אז גם התחלנו לחלום עליו בלילה. זאת אומרת, שהמודע מכוונן גם את הלא מודע. אז זה לא עבודה בעיניים, זה מציאות. כשאנחנו עושים, ובכלל בעבודת השם, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. כשאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אז אנחנו משלים את זה גם למקומות הבאים. אז אם יש משהו שלא מגיעים אליו, אז פשוט לבקש שיתבטל. כן, עצם הרצון שלנו כבר פועל. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ברגע שאנחנו מבקשים מיראת שמיים, שתהיה בחיים שלנו יותר, אז זה הולך וקורה. וגם בחיים, כשמאוד אוהבים משהו, אז מה שסותר את האהבה הזאת, אנחנו דוחים אותו ממילא. טוב, עכשיו צריך לעלות, סליחה, בתמיד, צריך לעלות שוב לשורה אחת ומיד נרד שוב. תודה. עכשיו יהיה לנו הרבה משחקים כאלה של למעלה למטה. אנחנו בשורה השלישית בעמוד 4, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מחשבה רעה, העולה על מוקדה וכו'. אז עכשיו נרד להערה 4. אפשר בתמיד, תודה. זאת כתוב בזוהר כך. זאת תורה דה כנסת ישראל. העולה דה מחשבה רעה. דייסל כאל ריאורי ברנש, להסתעה להם מאורך הדישות. ביי, להוקד עלה בנורה, בגנילה התאהב לדוחת להסגעה, ובגנתך, על מוקדה על המזבח כל הלילה. תרגום, זאת תורת, זו כנסת ישראל. כנסת ישראל נקראת זאת. מי זאת עולה מן המדבר? ועוד הרבה. העולה, זו מחשבה רעה, שעולה על רצון האדם, להסתותו בדרך האמת. אנחנו רוצים את דרך האמת, אבל עולות לנו בלב מחשבות רעות, הפוכות מהאמת. למה מחשבה רעה נקראת העולה? תראו בהמשך ההערה, כי המחשבה הכי נוראה שיכולה להיות, היא מתחילה במילה הזאת, והעולה. זה הפסוק ביחזקאל. והעולה לרוחכם, היה לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה חגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. המחשבה הכי נוראה שעלולה להופיע בעולם הזה, מתחילה במילה העולה. אז לכן, זאת תורת, העולה, על שעולה המחשבה רעה על רצון האדם להסתותו מדרך האמת, וצריך לצרופה באש, כדי לא לתת לה מקום לרבות, ומשום כך על מוקדה וכו'. תודה, נחזור למעלה, לראש העמוד בתמי. תודה. כי זאת הייתה סוף השורה השלישית, אז למה עולות לנו מחשבות זרות? כי זאת הייתה עיקר הכוונה בכל המחשבות העולות על הלב, שיהיו מתבטלים בעלותן על הלב עובד השם. ועל ידי זה מתעלים ומתבררים כל המחשבות זרות. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? החלטנו עקרונית שנקודתיות. רוצות להיות עובד השם. אז למה השם עשה ככה? שצצות בנו כל מיני מחשבות שבאות ממקום אחר. של פינוק, של יצריות, של דברים לא טובים שראינו, או שהרצון שלנו עוד לא זך. אז למה השם עשה ככה שיבוא לנו כל פעם מחשבות זרות? כי כשאנחנו מתגברים עליהם זה קידוש השם מיוחד. שורפים אותם לכבוד השם, זה כמו קורבן. עכשיו נרד להערה 5. תודה. שאילתיו, תלמיד של רב חיים מוולוז'ין. שאילתיו עניין מחשבה רעה. מה זה הדבר הזה? ושיב, הרהורי עבירה גם התנאים לא ניצלו מזה. כי דאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, ואחד מהם, ערעור עבירה. כלומר, ערעור עבירה, ויש את זה בעוד מקומות, זה קורה גם לאנשים קדושים, אפילו לתנאים, זה לא מתאמה, זה לא פוגם, זה לא שורק, זה לא עושה שום דבר, לא טוב, ערעור עבירה. כל עוד הוא נשאר רק ערעור, כלומר, כל עוד זה רק הבזק ראשוני כזה, ומיד דוחים אותו, אז זה לא משפיע לרעה. אז, שנייה, רק נכנס לשאלה. איך אפשר להשתלט על מחשבה רעה? על מחשבה. להביא מחשבה תאורה מנגד ישר כשמחשבה הזרה עולה, זה אהבת השם הכללית שבתוכנו. ברגע ככל שהיא יותר נוכחת, אז יותר קל להעלות אותה, להציף אותה, להרגיש אותה. ואז המחשבה שכנגדה, באופן טבעי, נעלמת. כי היא סותרת מה שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך רוצים, ומרגישים בצורה כל כך עמוקה. זה המשפט הבא, לגבי ערעור עבירה, שקשה מעבירה. אז עוד מעט, ואם יבוא לך, אז אומר רב חיים מוולוז'ין, ואם יבוא לך מחשבה רעה, תשיחנה מדעתך, ועד רבה, בזה כופה לסדרה אחלה. אמרנו, זה זכות גדולה, זה קידוש השם גדול. לכן גם הקדוש הוא שולח לנו את המחשבות הזרות האלה, כל פעם מחדש, כל יום, כדי להתגבר עליהם. וארבע, בזה כופל הסתרה אחר. רק אם מפנה ליבו ומחשב בו, כמו שאדם מתחיל כבר ללוש את ההרהור הזה, זה כבר לא הבזק ראשוני, אלא אדם מתחיל לחשוב עליו, להתרגש ממנו, אז יכול להירא רחמנא ליצלן. אז זה אמרו הרהורי עבירה קשים מעבירה. כשאדם מפתח אותם, נותן להם מקום. אבל אם הוא משמיד אותם מיד, עם מערכת החיסונית שלו בריאה, אז זה קידוש השם גדול. נחזור שוב למעלה, לשפת אמת, לראש העמוד. תודה. וזהו עניין ביאור חמץ. דכתיב, תשביטו שאור. פרש רשי, תבטלו. אז מה זה הביטול הזה? כמו שאמרנו קודם, זה הביטול בלב. אבל מצד שני, ובאמת אמרו, אין ביאור חמץ, אלא שריפה. כמו שכתבו התוספות שלהם על רשי. אז תודה. עדיף בגודל הזה. אז, אז איך מבטלים בלב? או בשריפה? אומר השפת אמת, אכן הרמז, לא הפשט ההלכתי, אבל הרמז שרמוז בזה, שזה אותו דבר. כי זה הביטול בלב, איך הוא נעשה? מרוב התלהבות הרצון להשם יתברך, נשרף ומתבטל למחשבה זרה. כי עניין, בטל רצונך, מפני רצונו. מפני רצונו דייקה. כלומר זה לא, אני, לי יש רצון, להשם יש רצון, הרצון שלי סותר את רצון השם, אז אני מבטר על הרצון שלי כשם רוצה אחר. אלא מפני רצונו, הכוונה, דייקה, מרוב אהבה ודבקות וכלות הנפש לעשות רצון השם יתברך, עד שכל הרצונות יתבטלו, כי ימס דונה מפני אש. שהרצון לעבוד את השם זה כזאת אש, זה כזה רצון עמוק ובוער וחי, עד שכל מה שעומד כנגדו, נמס. עכשיו נרד להערה 6. תחתית העמוד. תודה. סליחה על כל ההתרחה, זה פעם האחרונה. כתוב כך בפסוק, יקום אלוהים, כלומר, כשהקשר עם הקדוש ברוך הוא מופיע במלוא שיעור קומתו, מופיע באישיות במלואו, אז יפוץ אויביו, וינוסו מסנאיו מפניו, מה כל המתנגדים, כל ההתנגדויות שבתוכנו. איך? תנדוף אשן תנדוף. כמו שראינו שהרב קוק אומר על מכת בכורות, זה לא אנחנו מתנגשים עם המצרים, לא הטוב מתנגש עם הרע, אלא כשהטוב מופיע במלואו, הרע מתנדף. כמו שהתפללנו בימים הנוראים, בכל הרשעה כולה, כאשן תכנית. דרך אגב, ימים נוראים, כשאמרנו במתנה תוקף, מי במגפה, אז מי שחשבה שזה אקטואלי, שעוד יש היום מגפות? טוב, שאלה, איך אפשר אצלי בראש ליצור לאהבה כל כך גדולה של רצון השם, על מנת למנוע מרצונות אחרים לעלות, אלא ליצור שהם יסרפו מיד? זה ללמוד, ולא רק ללמוד, ככל שיותר לומדים, יותר אוהבים, כמו שכל אחת יודעת על עצמה. שכשמתחילים ללמוד תורה יותר לעומק ויותר לרוחב ויותר מתמלאים בתורה, אז אהבת השם מתגברת. וגם בפועל להזכיר לעצמנו את טוב השם, ואת עומק הרצון שלנו לקשר איתו, שזה האמת של החיים, זה טעם החיים, בגלל זה החיים שווים, כי אפשר לפגוש בהם את השם. אז כשחווים את זה ככה, אז כל הדברים ההפוכים מצרפים. תנדוף אשן תנדוף, כמו שאמרנו בימים הנוראים, בכל הרשעה כולה, כי אשן תכלה. הרוח לא נלחמת באשן, הוא מתפזר. ודימוי נוסף, הדימוי שהשפת אמת הביא, כי הימס דונג מפני אש, אז כך יובדו רשעים מפני אלוהים. האש לא נלחמת בדונג, עד שמסיכה לפורר אותו, אלא פשוט נמס. וצדיקים ישמחו, יעלתו לפני אלוהים, ויסיסו בשמחה. עד רבה, זה מביא לי יותר שמחה. זה כמו שכשמנסים לחבות אש במים, והמים לא מצליחים לחבות את האש, אז האש עולה עוד יותר גבוה. אז ככה כשאותם הרהורים, אותם התנגדויות מנסות לחבות, אז אהבת השם מתחזקת, מתגברת. אומר על זה הרב, את אותו רעיון שראינו קודם, אין מחוק עבודה, מה זה לא כלל בעבודת השם, שלא תיפול כלל מחשבה אחרת, פחותה. כלומר, לפעמים, כשיש מחשבה זרה, היצר הרע מתוחכם, תופס אותנו בתנועת מלקחיים. צד אחד הוא מביא לנו מחשבה רעה, מציף לנו איזה הרהור לא יפה, ואז הוא אומר, הנה, את רואה, כל עבודת השם שלך לא שווה כלום, זה סתם אשליה. את בכלל לא עובדת השם, את בכלל לא התקדמת, הנה, אם את מתקדמת, לא היו לך מחשבות כאלה. לא נכון, אומר הרב, אין לחוק העבודה שלא תיפול כלל המחשבה אחרת פחותה. אלא שאם תיפול, לא תפעול מאומה. ותהיה נמסת, כלומר, נמסה כדונג מפני אש. לשאלה של רות, בתור עם ישראל יש לנו הבטחה שהאש לא תכבה. קראנו קודם, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זאת גם הבטחה וגם עבודה. כל מחשבה צריכה מזמן. ברור, יש לנו בחירה חופשית. אמרנו, האירורים עולים. אבל המון אירורים עולים. זו בחירה שלנו איזה אירורים לטפח, ואיזה אירורים לחבות. אבל איך מחבים אותם? לא בזה שהם מנסים להתנגש איתם. זה לא עוזר להם להסתלק, כידוע. אלא שמציפים, מזכירים בלב את, את אהבת השם. בתור אנשים פרטיים, אז בסופו של דבר לא ידח מנו נידח, ויש לקדוש ברוך הוא תיקון, וכל ישראל יגיעו לעולם הבא. אבל זה לא אידיאל. האידיאל זה שאנחנו נדאג לזה שיהיה תכבה. טוב, נחזור שוב למעלה. נכון, נכון לגמרי. המחשבה הראשונית, מה שאומרת תהילה, המחשבה הראשונות הן לא תלויות בנו, נכון? אנחנו לא מזמינים אותן. אז ממילא גם אין עליהם שכר בעונש. וכמו שאמרנו, הן לא פוגמות, הן לא סוחטות, הן לא מטמאות, בכלל, חשוב לזכור את זה. בתנאי שמסלקים אותן, זה נושא ארוך בפני עצמו. טוב, אז חזרנו למעלה, לאחרי מקור שש. כן, גם המחשבות האלה של מה שאומרת הדס, הריחוק הזה כמו פחדים, זה בדיוק אותו דבר. זה כמו, טוב, אני אענה קודם לעסקה כי זה יותר קצר. מתי יש עונש מאורים רעים חס ושלום? אם מטפחים אותם, ממשיכים לחשוב עליהם, מתוך בחירה, מתחילים להתעסק איתם. אז זה כבר בחירה שלנו, זה כבר לא בא משמיים. ואמרנו גם אפשר לקבל שכר אם דוחים אותם. טוב, פחדים, זה בדיוק אותו דבר. יש חשש נורמלי, טעי, בסדר גמור, הוא לא מרחיק מהשם, הוא לא עושה שום בעיה. אם זה בא ממקום של שכל, אם עונים לעצמנו שעושים מה שאנחנו יכולים, אנחנו משתדלים, וגם זוכרים שהשם אוהב אותם. אבל אם מתחילים לחשוש סתם ולהיכנס לתוך הפחדים, ויודעים מי יודע מה יהיה ומה נעשה, זה כבר עבירה. מחשבות רגילות יומיומיות שהן לא... אז ודאי ששוב, כל מחשבה שעולה לא בבחירה, זה משמיים. אנחנו מכלנו את הרקע לזה שיבואו מחשבות כאלה ולא אחרות, כמובן. אבל זה שהמחשבה הזאת נופלת עכשיו, זה לא בבחירה. ממילא זה משמיים. זה שנעשה עם זה משהו טוב. אז סליחה, אני חוזר. גם כל מחשבה שעולה על הלב, כיוון שהיא לא בבחירה, אז היא משמיים. טוב, שאלת היסוד. אז מה כשהוא צריך את האהבה שלנו? אנחנו לא יודעים. אבל עובדה שהוא בחר להיות צריך את האהבה שלנו. סימן שזה יקר לו. טוב. עכשיו הגענו לתקופה הזאת. סליחה.
הרב,
כן.
יש שאלה של רות פה, אפשר שנייה?
בשמחה.
רות?
כן, הרב. שומע. אני רציתי לשאול על מה שאמרנו קודם עם היצר הרע, שהאדם לא מגיע, על החמץ שהאדם לא מגיע. מה זה אומר, כן. כאילו... מה זה אומר בפועל? כי הגיוני שיש נגיד איזושהי... מעשים לא טובים. זה מדבר על המחשבות, על מעשים שעשיתי, על מה זה מדבר?
על כל הרובד הלא מודע שבחיים שלנו. הרי החיים שלנו מחולקים למודע, החיים שלנו מחולקים למודע וללא מודע. נכון?
כן.
אז במודע אנחנו שולטים, בלא מודע אנחנו לא שולטים באופן ישיר. אז איך אפשר, אז איך אפשר לתקן אותו, לנקות אותו? אם אנחנו במודע מחזקים, מעצימים מאוד את הקשר לקדוש ברוך הוא, זה מתקן גם את הלא מודע.
וזה מבטל את מה שבלא מודע?
כן.
כי, אבל זה בסוף נמצא.
שבמודע, אדם... נכון. הקדוש ברוך הוא גרם לזה שהוא יימצא, אין עם זה בעיה. אבל הוא משתנה ומתקן ומזדקח, גם הלא מודע מזדקח.
הבנתי. תודה רב.
בשמחה. סליחה, השאלה של סיוון. ואם המחשבה שלא בבחינת... טוב, תודה. ואם המחשבה שלא בבחירה לא תאורה, מה אפשר לעשות בשביל שתהיה תאורה? שנייה, ברח לי בצ'אט, הנה. ואם המחשבה שלא בבחירה לא תאורה, מה אפשר לעשות בשביל שתהיה תאורה או שתיפסק? אז עיקר העבודה היא לא בזמן אמת, לא בזמן שזה קורה, אלא בשלב יותר מוקדם. שככל שהנוכחות של הטוב בחיים שלנו יותר גדולה, יותר עוצמתית, בכמות ובעיקר באיכות, אז זה מתקן גם את הלא מודע. אז מלא גם עולות מחשבות אחרות, ולא עולות מחשבות שאנחנו דוחים אותן. אבל גם בזמן אמת, אז כמו שאמרתי קודם, אפשר באותו רגע להיזכר כמה אנחנו אוהבים את השם, כמה אנחנו רוצים את האמת. למה שאביבה אומרת, זה חטא לחשוב מחשבות לא טובות, בתנאי שאדם חושב, מחשבה והרהור זה לא אותו דבר. הרהור זה לא רצוני, מחשבה זה רצוני. אם אדם כבר מתחיל לחשוב, אז נתעסק עם זה, אז על זה נאמר שהרהורי עבירה קשים מהעבירה. אבל עצם זה שהרהור עלה, זה לא בעיה. ואדרבה, זה יכול להביא לקידוש השם. אנחנו לא בדף. לא, לא, זה לא, זה לא קובץ. תודה. אז רק בעמוד 4. לא רק כדאי, חובה. הנה, מצוין. אז הנה, הגענו קצת למעלה, בעמוד הזה אבל למעלה. הרהור זה שנייה אחת. מחשבה זה כל מה שקורה אחר כך. אם הם הגיעו כבר למדרגה של... כן, אני עונה לשאלות בצ'אט. הרהור זה שנייה, כל מה שיותר משנייה זה כבר נהיה מחשבה, ו... אז ודאי, הרהורים של חטא, אז או סתם של פינות, של אגואיזם, של כל מיני, צריך לעצור. אם הם הגיעו למדרגה של מחשבה, צריך לעשות תשובה, כמו כל דבר. ותשובה מאהבה, תשובה מאהבה, הופך לזכות לזכויות. טוב, אנחנו בשורות האחרונות, וגם בדקות האחרונות, ובוודאי, אנחנו אחרי הערה 6, ובוודאי בימים אלו זה תחילת שורה. בימים אלו, קודם פסח, מתחדש אהבה ורצון בליבות בני ישראל, שהם הימים שבחר בנו השם יתברך, ועשו בני ישראל מצווה ראשונה בשמחה. לכן עדיין בימים הללו מתעורר אהבת בני ישראל להשם יתברך. לכן בכוח זה יכולים להשבית ובטל לחמץ. זאת אומרת, כל שנה אמרנו פסח, זה הביטוי של אהבה. פסח, זמן חירותנו. הימים שלפני פסח, הם הימים של התחדשות אהבתנו. המצווה הראשונה שעם ישראל עושה, לוקח את הקורבן, בודד שאין בו מום, אופה את הבצק למצוא. באיזה שמחה עשו את זה? כל דבר שקרה בעם ישראל, קורה מחדש כל שנה ושנה, באותם ימים. אז עכשיו, בימים האלה שלפני פסח, חוזרת ומתעוררת אהבה. שוב, מה השם מרוויח, אמרנו, זה הנסתרות להשם אלוקינו. אבל ככה הוא בחר, שהאהבה שלנו תהיה יקרה לו. בעיניו זה מאוד יקר. אבל זה באמת נסתר. אין שליטה במחשבות, יש שליטה במחשבות, למה שאביבה כותבת. רבי נחמן אומר, הראיה שיש שליטה במחשבות, אי אפשר לחשוב שתי מחשבות בו זמני. אז אם נחשוב טוב, ממילא לא נחשוב לא טוב. טוב, תודה רבה, שמחתי להיפגש איתכם שוב, אז לצערי עוד לא הגענו בעצם לנושא של השיעור של היום, שהיה אמור להיות, של ראש חודש ניסן, אבל מי יודע, אולי אם יהיה איזשהו ביטול או איזשהו שינוי, אז ניפגש, יש לנו עד יום חמישי לפני השקיעה, מעזרת השם, שנספיק גם ללמוד על ראש חודש ניסן. אז כל טוב, ואם לא ניפגש את פסח כשר ושמח, בעזרת השם עוד ניפגש.
תודה רבה, הרב.
שמחה.